יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת קורח. קורח יצא לחלוק על משה רבנו בטענה כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם. רואים מכאן שאדם נכנס למחלוקת ומעוות את האמת לגמרי. משה רבנו, שהתורה מעידה עליו שהאיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני אדמה, הקדוש ברוך הוא שיודע כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם, והוא מעיד על משה רבנו שהוא הענב מכל אדם, בא קורח ואומר על משה רבנו, מדוע תתנסו על קהל השם? הוא קורא לו מתנסה. אותו דבר אנחנו רואים בהמשך הפרשה. דתן ואבירם, שהצטרפו למחלוקת עם קורח נגד משה רבנו, מה הם אומרים למשה רבנו? המעט כי אליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתנו במדבר? הם קוראים לארץ מצרים, ששם עבדו עבודת פרך, שם זרקו את הילדים שלהם לים. מי יכול לתאר איזה איסורים הם עברו שמה? לזה הם קוראים ארץ זבת חלב ודבש? רואים מכאן מה המחלוקת יכולה לפעול. מחלוקת מעוותת את האמת בכל הדרכים כשרות. ולכן התורה מצווה עלינו, ולא יהיה כקורח כעדתו. חז"ל אומרים, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, איזה לאו, ולא יהיה כקורח ועדתו. וכך אומרים חז"ל בתנחומה, קורח עוד ג', בואו ראי כמה קשה המחלוקת, שהרי בית הדין של מטה לא עונשים אלא מבין י' ג', מהבר מצווה ומעלה. ובית הדין של מעלה לא מנישים רק מבין 20 שנה ומעלה. וכאן במחלוקת של קורח, דתן ואבירם, מה היה שם? ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת ביתיהם ואת כל האדם. מי היה שם? שם ניצבו אנשים, טפם, אפילו יונקי שדיים, ילדים קטנים נבלעו באדמה. רואים את גודל החורבן שמחלוקת עושה, כמה קשה מחלוקת, שאפילו תינוקות נענשים על זה. וכך כתוב במדרש, למה בבריאת שמיים וארץ, ביום השני לא כתוב כי טוב? אומרת הגמרא, רב חנינא אומר, למה ביום השני לא נאמר בו כי טוב? כי ביום השני חילק הקדוש ברוך הוא בין המים שמעל הרקיע למים מתחת לרקיע. אומרים חז"ל שם בגמרא, אם מחלוקת שהיא לתיקונו של עולם וליישובו, שהשם חילק את המים זה היה לתיקון העולם, שיהיה יישוב, שתתגלה היבשה, בכל זאת לא נאמר בה כי טוב. מחלוקת שהיא מפלגת, הלכת כמה וכמה שאין בה טוב. כי צריך לדעת שהשטן נמצא במקום שיש מחלוקת. כך אומרת הגמרא במסכת גיטין נ"ג, שהייתה משפחה שהתגרה בהם השטן, וכל יום שבת היה שם מחלוקת בבית. כל ערב שבת. נזדמן למקום רבי מאיר, ראה את המחלוקת, התעכב שם כמה שבועות עד שהוא עשה שלום ביניהם. ואז שומע רבי מאיר את השטן ואומר, וואי, רבי מאיר הוציא אותי מהמקום הזה על ידי שהוא עשה שלום. איפה שיש שלום, אני לא יכול להיות שם. איפה שיש מחלוקת, שם השטן נמצא. ועל כן התפלל יעקב אבינו, הרי בפרשת השבוע, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולא מוזכר יעקב אבינו. אומרים חז"ל שיעקב אבינו התפלל ואמר וביקש בקהלם על תיכת כבודי, שלא ייזכר שמו במחלוקת. למה? כי מידתו של יעקב אבינו זה אמת, מידת האמת, תיתן אמת ליעקב. כשיש מחלוקת אין אמת, כל אחד ימצא כל דרך להראות שהוא צודק ולהראות למה הוא חולק על השני. על הפסוק שפותח את הפרשה, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, דורשים חז"ל במסכת סנהדרין, אמר ריש לקיש, שלקח מקח רע לעצמו. מה הפירוש לעצמו? שתמיד שרוצים לזכור על מחלוקת, מזכירים את קורח. זה הסמל של בעל המחלוקת. עליו גם נאמר עושר שמור לבעליו לרעתו. שהוא היה עשיר גדול, זה גם נתן לו דחיפה לצאת למחלוקת, ובכל זאת הכל ירד באדמה, וירדו הם וכל אשר להם חיים שאולה. כל אשר להם, כל העשירות. ולכן, זה מה שחז"ל אומרים, לקח מקח רע לעצמו. לכן, מאזינים יקרים, צריכים לעשות כל מאמץ, כל מה שניתן, להתרחק ממחלוקת. ולעשות כל מאמץ להימנע מזה. ומיד שמתחיל מחלוקת, לעשות את הכל שלא תתפתח. הגמרא בסנהדרין אומרת, אמר רבונה, אי תיגרה דומה, המחלוקת דומה לצינור, לסילון מים שנוצר בו סדק. ויודע בעל השדה שאם הוא לא יפעל במהירות ולא יגדור את הפרצה בסילון מים האלה, בסוף אותו סילון מים יחריב את כל השדה. יש שטיפה של מים. ולכן אומרים חז"ל, אותו דבר זה האופי של המחלוקת. כי כל שעובר יותר זמן, ככה המחלוקת מתעצמת ומתפשטת, עד שעכשיו קשה להשתלט עליה. אשלה הקדוש זכותו יגן עלינו, כותב בשאר האותיות, עוד ב', תשמעו את הלשון, ומה לי להאריך בגנות המחלוקת? אני לא צריך להאריך בזה, כי כל הספרים מלאים מזה. נקוט אני כללה בידך. אשלה הקדוש אומר, תיקח את הכלל הזה ביד שלך. כי אבון המחלוקת יותר קשה מאבון עבודת כוכבים. הוא מוסיף שם ואומר ככה במילים האלה. ובוודאי שאפילו הגרוע שבישראל ימסור את נפשו שלא לעבוד עבודת כוכבים. אם כן, איך לא ימסור את נפשו לעצור את עצמו ממחלוקת, שהיא יותר קשה מעבודת כוכבים. וכך מובא בשבט מוסר, פרק למדיים, הוא אומר שמה, שלמוכרת המחלוקת של קורח ועדתו עם משה רבנו, לא ירד המן. אף שלמוכרת שחטו בעגל, כן ירד המן. רואים כאן שהמחלוקת הוא יותר מהעגל, יותר מעבודת כחבים. אחד מהמקורבים של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, סיפר שהוא הגיע פעם לבית של רב שלמה זלמן בשערי חסד, ולנגד עיניו נתגלה מראה מחריד. קבוצת אברכים עומדים וגוערים ברב, מתיחים בו דברים קשים בעזות מצח. הסיבה שהרב הזה הציע הצעה הלכתית שלא מצא חן בעיניהם, והרב רב שלמה זלמן יושב ושומע חרפתו ולא מגיב כלום. אחרי שהלכו, אומר אותו מקורב, הוא שאל את רב שלמה זלמן, מאיפה אתה לוקח כוחות ותעצומות הנפש לא להגיב? השיב לו רב שלמה זלמן, אני אספר לך מעשה שירה שהייתי צעיר. בשכונה שלנו בשערי חסד בה גדלתי, הגיע הגאון רב אהרון הכהן, זכר צדיק לברכה, שהוא היה חתנו של החופץ חיים, זכותו יגן עלינו. הוא בא לגור בשכונה שלנו. הדבר עורר התרגשות גדולה, ופרנסי השכונה לקחו על עצמם לסדר לו דירה ולהחזיק אותו על חשבונם בכל מכל כל, כדי שיוכל להמשיך לשבת על התורה ועל עבודה בנחת. עברו כמה חודשים, ופתאום רב אהרון, הגאון הזה, נעלם מהשכונה. הוא עם כל המשפחה. התברר שעבר לגור ביפו. שלחו משלחת משערי חסד ליפו לברר מה קרה שהרב עזב בפתאומיות את השכונה שלהם, בלי שהוא נפרד עם אף אחד, בלי שאמר כלום, נעלם. ואז הוא אמר להם, כשאני באתי להיפרד מחותני החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, לעלות לארץ ישראל, אמר לה חופץ חיים, תבטיח לי בתקיעת כף, שבמקום שיש פה מחלוקת, תברח מיד. ולעולם אל תציג את רגלך במקום שיש בו מחלוקת. והבטחתי לו בתקיעת כף. והיות וראיתי שהתעורר מחלוקת בשכונה שלנו בעניין הגבאות בבית הכנסת, כנראה שהיה שם מחלוקת לגבי הגבאי, נאלצתי לברוח מיד, כפי שהבטחתי לחותני החופץ חיים בתקיעת כף. אומר רב שלמה זלמן נויירבוך זכר צדיק לברכה על המקורב שלו, כשחזרו המשלחת וסיפרו בבית הכנסת את התשובה של הרב, עשו עליי הדברים האלה רושם אז, והחלטתי בהחלטה גמורה, שאף פעם בחיים אני לא אגרר אחרי המחלוקת. לכן לא עניתי לאברכים שהתחצפו. וכך אומרים חזר, תולה ארץ על בלי מה, שכל העולם תלוי עומד על מי שבולם את פיו בשעת מריבה. שאלו פעם את הרב אוזנר, זכר צדיק לברכה, בעל השבט לוי, במה הארכת ימים? הרי הוא האריך ימים יותר ממאה. וענה להם, זה 70 שנה שאני גר בבני ברק ואני מורה הוראה. וכל ימי ברחתי ולא התערבתי בשום מחלוקת, אפילו שלשם שמיים. ומי שמתרחק ממחלוקת זוכה לאריכות ימים ושנים, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. מאזינים יקרים, תשמעו מה כותב הרמב״ם לבנו. כותב לבנו, אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה את הגוף ואת הנפש ואת הממון. ראיתי בנים שהשחירו, ראיתי משפחות שנספו, ראיתי עיירות שנחרבו, ראיתי חסידים ואנשי מעשה שנאבדו, ראיתי אנשים מכובדים שנקלו ונתבזו, הכל בגלל המחלוקת. לכן כותב הרמב״ם זכותו יגן עלינו לבן שלו, תשנא את המחלוקת, תברח ממנה. כי חס וחלילה מי שנכנס למחלוקת, אין סוף לאן הוא יכול להגיע. וכך שמעתי מצדיקים, שעונשם של קורח ועדתו היה, שהשם ברא בריאה חדשה. השם ברא בריאה שהארץ פצתה את פיה ונבלעו בה קורח וכל עדתו שמה חיים שאולה. עונש כזה לא היה כמוהו לא לפניו ולא לאחריו. נשאלת השאלה, הרי זה נגד הטבע, שהקדוש ברוך הוא יעשה שהארץ תפתח את הפה ותבלע. אם השם רוצה שימית אותם במיטה רגילה, למה צריך לעשות נס נגד הטבע? התשובה היא, כי הגמרא בברכות נונחת אומרת, גזירה על המת שישתכח מהלב. אם אדם מת, יש גזירה עליו שישתכח מהלב, אחרת האדם לא היה יכול להמשיך לחיות אם יזכור את המת, חס וחלילה, הורים, אחים, כל מה שקורה. אז אדם מת, נשכח מהלב. הקדוש ברוך הוא רצה שקורח ומשפחתו יישארו בחיים, נבלעו באדמה חיים, כדי שלא ישתכחו מהלב. כדי שכן יזכור מה נורא הדבר הזה מחלוקת, איזה עונש נורא הם קיבלו. ועל ידי זה, האדם ימנע את עצמו מהמחלוקת. מאזינים יקרים, דיברנו קודם בגנות המחלוקת, ועכשיו אני רוצה לדבר בגודל השלום. דוד המלך אומר בתהילים, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. הברכה הכי גדולה היא השלום. וכך מברכים אותנו הכהנים. הקדוש ברוך הוא אומר להם, כה תברכו את בני ישראל. מה הברכה שלהם? ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. וכך מצאנו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום. כששרה אמנו אמרה, ואדוני זקן, הרי שהמלאכים גילו לה, בישרו לה שיהיה לה בן, שינה הקדוש ברוך הוא את דבריה, וכשהשם מדבר לאברהם הוא אומר שהיא אמרה ואני זקנתי, לא על אברהם עליה. אומרת על זה הגמרא בבבא מציעא, מכאן שמותר לשנות מפני השלום. שבט לוי שזכו לשרת בבית המקדש, באיזה זכות הם זכו לזה? כשנולד לוי, אמרה לאה, הפעם ילווה אישי אליי. זאת אומרת שלוי מביא קירוב, יתלווה אליי. אז הכוח הזה של לוי הביא שלום, זה הכוח שהוא זכה לברך ולשרת בבית המקדש. וכך אומרים חז"ל על הפסוק בתורה, ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. כי כתוב ויחן ולא כתוב ויחנו. אומרים על זה חז"ל, הואיל ושנו ישראל אז את המחלוקת, ואהבו את השלום, אמר הקדוש ברוך הוא, זה הזמן, הזמן הזה שהם חיים בשלום, זה הזמן לתת להם את התורה. וכך אומרים חז"ל במסכת יומא, שמקדש הראשון נחרב מפני שהיה שם עבודה זרה ושפיכות דמים, אבל מקדש שני היו שם עוסקים בתורה ובמצוות. למה הוא נחרב? שהיה בו שנאת חינם. ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הגמרא אומרת במסכת עוקצין, אמר רבי שמעון בן חלפתא, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. וכך כתוב במדרש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גדול השלום שכל הברכות כלולות בו, שנאמר השם יברך את עמו בשלום. לכן מזינים עיקרים, כדאי להשקיע כל השקעה כדי לחיות בשלום, ובעיקר בשלום בית ובשלום איש עם רעהו. כי על ידי השלום אדם מקבל שפע גם בפרנסה בגשמיות, חוץ מרוחניות. וכך מביא החתם סופר זכותו יגן עלינו על הכתוב בתהילים קוף ממזיין, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביח. אם אתה תשים גבולך, תשקיע שבגבול שלך ישרור שלום, בבית שלך, בגבול שלך יהיה שלום, מסביבך יהיה שלום, השכר יהיה חלב חיטים יסביח, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לך שפע של פרנסה. פעם היה יהודי שהיה עליו להתערב באיזה סכסוך, זה היה נוגע מאוד לקיום שלו, ואנשים תמו שהוא לא אומר כלום, הוא לא מתערב, שותק, הוא מבליג, לא מתערב, שאלו אותו מה זה. אז הוא אמר להם, מרגלה בפומה דאינשה, יש רגילות בפה של אנשים, ביידיש אומרים, ווסטוט מנישפה פרנוסה, מה לא עושים בשביל פרנסה? ואם זה שאני שותק יביא לי פרנסה, אז מה לא עושים בשביל פרנסה? ובאופן מיוחד, צריכים להקפיד מאוד בשלום בית, לכבד את האישה. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא נ"ט, אמר רבא לבני מחוזה, רבא אמר לבני מחוזה, הוקירו לנשייכו, תכבדו את הנשים שלכם, על ידי זה יושפע עליכם שפע של השירות. וצריך לדעת, כדי שיהיה שלום גם בבית, גם בסביבה, היסוד הוא לדון את כל אדם לכף זכות. וכך אומרת הגמרא במסכת שבת קוף חבזיין, שמדן אדם דן את חברו לכף זכות, זה בכלל הבאת שלום. כי ברגע שאתה דן אותו לכף זכות, ואתה אומר שהוא לא חטא, או לא התכוון, או משהו, ממילא אתה מחזיק את השלום. מספרים שהגיע אברך לרב הקדוש, הרב הקדוש האוהב ישראל מאפטה זכותו יגן עלינו מתלמידי הבעל שם טוב. הוא בא לבקש הסכמה מהרבי לגרש את אשתו. לשאלת הרבי, מה הביא אותך להחלטה כל כך קשה להתגרש? ענה אברך שאשתו הכשילה אותו בפסח באכילת מצה שרויה. האוהב ישראל קרא מיד לזוגתו הרבנית ואמר לה ליד האברך, תגלי את האמת, איזה מצה הגשת לי לליל הסדר. הרבנית הייתה באלם מוחלט, וברוב פחד לא יכלה לפתוח את הפה. האוהב ישראל הרגיע אותה ואמר לה, אל תחשישי, אני מבקש שתספרי. הרבנית עזרה עוז ותיארה בפני האברך את מה שקרה שם. אמרה ככה, בעלי האדמו"ר משקיע כוחות עד אינסוף בהכנת המצות שלו לפסח. זה מתחיל מקציר החיטים, אחר כך תחינת החיטים, אחר כך האפייה עם כל הדקדוקים והחומרות, עד שהוא כבר רואה את המצות שלו מוכנות, ואז הוא מביא אותו בבית, שם אותו במקום שמור. מה שקרה השנה, באחד הימים לפני פסח נכנס לבית אני, וביקש ממני חבילת מצות. והיות ויש לנו בבית גם מצות לעניים, קמחא דפסחא, הייתי טרודה מאוד לחנות לחג, לא שמתי לב, לקחתי את קופסת המצות של הבעלי של האדמו"ר, ונתתי את זה לעני. לאחר שנוכחתי בטעות, התחלתי לחפש אותו בכל מקום, לא מצאתי אותו. לא רציתי לצער את בעלי, אמרתי, אני לא אגלה לו. לקחתי קופסן מצות רגילות, ושמתי על אותו מקום ולא אמרתי לו כלום. כמה נהניתי לראות שבעלי בליל הסדר לוקח את המצות, אוכל ולא אומר כלום. וכאן פנה אוהב ישראל אותו אברך ואמר לו, תשמענו היטב, בגלל שלום בית הסכמתי לאכול מצות פשוטות, ולא רימסתי במאומה לרבנית שידוע לי מכל מה שעשתה, והכל כדי לא להפר את השלום בית. ואתה, בגלל מצות שרויות, שזה רק חשש, ידעו, אתה הולך לגרש את אשתך? הדברים נכנסו עמוק ללב האברך, התחרט, והשלום בית חזר הביתה. צריכים לזכור שחוכמת נשים בנתה ביתה. האישה היא זאתי שבזכותה אתה נמנע מחטאים. ולכן צריך לכבד את האישה ולשמוע בקולה. לומדים את זה מפרשת השבוע. חז"ל אומרים, חוכמת נשים בנתה ביתה, מי זה? אשתו של און בן פלט. הוא זכה להינצל מהמחלוקת, וזכה להינצל שלא יבלה באדמה בזכות אשתו. מה עשתה אשתו? הגמרא מספרת בסנהדרין קופתט, שהיא ישבה בפתח הבית, ולא נתנה להגיע לבית לערב את בעלה במחלוקת. מי שבא ברח. ואשתו דיברה אליו ואמרה לו, הרי בין כך ובין כך המעמד שלך לא ישתנה. אם משה יהיה המלך אתה תהיה תלמיד, קורח יהיה המלך אתה תהיה תלמיד. לך לא יצא מזה כלום. למה אתה צריך להכניס את עצמך לתוך המחלוקת? ועליה נאמר, חוכמת נשים בנתה ביתה. מאזינים יקרים, דיברנו על גודל העניין הזה של השלום. כי אין דבר שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא יותר ממה שהוא רואה שיש שלום בינינו. במוצאי שבת ג' תמוז, זה היורצייט של האדמו"ר מליובביץ', זכותו יגן עלינו. הרבי שהוא הקים תנועה אדירה של שליחים בכל העולם, לקרב את כל העולם לקדוש ברוך הוא, תמיד דיבר על הדבר הזה. אם אתם השליחים רוצים להצליח בשליחות שלכם, דבר ראשון צריך להיות שלום בית, שלום בסביבה, להימנע ממחלוקת מכל וכל. לא להיכנס לשום פוליטיקה, לשום מחלוקת. משימה אחת צריכה להיות לפניכם. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ולהפיץ את תורת הבעל שם טוב כדי לקרב את הגאולה. כפי שהבעל שם טוב כתב במכתבו לגיסו, הוא כותב שמה שהוא היה בהיכלו של משיח, שאל את משיח צדקנו מתי תבוא, ומשיח ענה לו, אני אבוא כשיופוצו מעיינותיך החוצה. אי מתי כעת אמר מתי תבוא, והוא ענה לכשיופוצו מעיינותיך החוצה. ודרך הבעל שם טוב הוא דבר ראשון להיות שלום ואהבה, אהבת חברים, זה היסוד בחסידות. כל הפברנגן שיש ביחד, שיושבים ביחד, כל העניין של האדמו"רים עושים טישים, התוועדות, הכל זה כדי שנהיה ביחד. כי הכוח שביחד הוא הכוח הכי גדול, כי זה מביא ברכה, ברכנו, אבינו, כולנו כאחד. אז לכן מאזינים יקרים, מוצאי שבת, יום ראשון ביוצאת הזה, שהרבי שמסר את נפשו עבור כל יהודי, אני הייתי פעם, סיפרתי את זה כבר פעם, הייתי פעם בניו יורק, הזמן הכי גבוה של הרבי היה, כשהוא היה בציון, באוהל של הרבי הקודם הרייץ, חותנו, זכותו יגן עלינו רבי יוסף יצחק. אותו יום הוא היה צם, אותו יום הוא עמד שם 10 שעות בלי נעליים, אפילו על הקרח. יום אחד אני בניו יורק מקבל טלפון מהמזכיר של הרבי, הרב החוסד רבי ניומן קליין, זכר צדיק לברכה, והוא אומר לי, הרבי קרא לו בזמן שהוא עמד באוהל, ואמר לו, הרב גרוסמן ממגדל העמק נמצא בניו יורק, תבקש ממנו משמי שילך לבקר איזה יהודי בבית סוהר סינסינג. זה בית סוהר שהוא הכי קשה שמה, 60 קילומטר מניו יורק. הייתי בטוח שמדובר על חסיד או קרוב או תומך של חב"ד. עשיתי כל מאמץ, הגעתי לשם לבית הסוהר, נכנסתי לתא, ראיתי יהודי פשוט מפלטבוש, היה רופא, היה שם איזה בעיה שנתן תרופה לא נכונה וכולו, ואמרתי לו, הרבי מלבביץ' שלח אותי אליך לחזק אותך. התחיל לבכות כמו ילד, הוא אומר, תדע לך, אני בימים האחרונים כל כך מיואש, שרחמנא ליצלן רציתי לקחת את החיים שלי. והנה הרבי הרגיש את זה, והוא שלח אותך. איך הרבי הרגיש? כי מה זה רבי? רבי זה ראש בני ישראל. כמו שאם כואב לך הרגל, הראש מרגיש. מה שקורה איתך בגוף, הראש מרגיש. ככה הצדיקים, הדבורים, הם ראש בני ישראל. הם מרגישים על כל יהודי ויהודי. אם יש לאיזה יהודי צער, הם מרגישים את זה, הם הראש. אז יהי רצון שזכותו וזכות הצדיקים יגן עלינו, שנזכה ללכת בדרכם. איך אמרו אצל חסידים, מתי יגיע מעשי למעשי אבותיי? אמרו, אפילו בנגיעה, נלמד שיחב לנו כל מה שקורה ליהודי אחר. לא נפסול שום יהודי. יהודי צריך לדעת שהתורה, יש בזה 600,000 אותיות. וזה הפירוש ישראל. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ולכן כמו שבספר תורה עם אות אחד פסולה, כל התורה פסולה. ככה אני פוסל יהודי אחד, הכל פסול. אי אפשר לפסול שום יהודי. תחיה עם כולם בשלום. תחפש דרך איך לקרב אותם, זה היה משימת חייו של כל הרבי, מסר את נפשו הרבי מלבביץ' לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. ויהי רצון שנלך בדרך הצדיקים בדרך הזה, נקרב את הגאולה השלימה, שתקיים בנו מה שאמר הבעל שם טוב, אמוס היקרוס אמר, לכשיופוצו מהנוסך חוצה, אפילו במקום שנקרא חוצה, שהוא רחוק רחוק, שם גם צריכים להביא את המעיינות של התורה, ונזכה שהשם יברך את עמו בשלום. שבת שלום ומבורך.